A voi sai, יהיו דברים בעזרת השם לעילוי נשמת הנופלים. האמת היא שזאת שאלה למה לשנות מתמידים כסדרם, שאנחנו עומדים מסכת שבת, בעזרת השם שאר השיעורים הכלליים יהיו מסכת שבת ולא לנושאים אחרים. אז כידוע צריך חיזוק, דברי חכמים צריכים חיזוק, השאלה אם פה זה דברי חכמים, נדון לזה עוד רגע. כשהייתי תלמיד צעיר, היה לי רם, תלמיד של הרב שח, אז הוא שאל אותנו, מתי, ביום זה וזה, התקיים שיעור או שיש יום העצמאות? אז החבר'ה לא ידעו, בגלל שזה יצא בשבת, מתי נופל יום העצמאות, אז הוא אמר להם, נו, אתה רואה שזה ככה, גם אצלכם זה לא ברור, אתם לא רציניים עם החג שלכם. אז אמרתי לו, הרב, אבל שהגמרא שואלת מהי חנוכה ומתלבטת, קפתה זקוק לה, לא זקוק לה וכולי, זה 500 שנה אחרי חנוכה. ואף על פי כן, יש דיונים לגבי החג והאופן ומה עושים, אז זה בסדר, מותר שייקח זמן עד שכל העניינים מתבררים, ולוקח זמן עד שדברים מתבררים. בית המדרש מהשילוח הולכים לאט. מה שכן, נראה שסוף הדברים, סוף הסוגיה, התקשר לנו חזרה לתוך מסכת שבת, במשמעות של הדברים. עכשיו, כמה הבהרות לפני שאנחנו נכנסים לסוגיה. דבר ראשון, אנחנו הולכים לדון בצד ההלכתי של הסוגיה. זאת אומרת, יכול להיות עכשיו מישהו שהוא מאוד מאוד ציוני ולא יגיד הלל, כי הוא יגיע למסקנה מהסוגיה שצריך לא להגיד הלל, ויכול להיות מישהו ממש לא ציוני, אבל שיגיד שחייבים להגיד הלל, כי ככה הסוגיה אומרת שצריך להגיד הלל. זאת אומרת, אנחנו מדענים עכשיו בשאלה הלכתית. זאת לא שאלה שקפתית, זאת גם לא שאלה רעיונית אמונית. כמובן שיש זיקה בין הנושאים, יש זיקה. אבל הנושא שלנו הוא נושא הלכתי. גאון בתורה שנפטר ממש לפני שנה בבני ברק, רב סרו דבליצקי, שהיה בקיא בכל מכמני התורה, היה מקובל איתאי והיה גאון בתורה, ונהג לומר הלל, כי הוא אמר שניסי חנוכה ופורים מתגמדים לעומת ניסי יום העצמאות, וככה נהג בבית נס שלו כל שנה, בלי קשר לאורח חיים ולהשקפת עולם לגבי נושאים אחרים בהכרח. נקודת הבהרה נוספת בתוך הסוגיה, למושג גאולה יש כל מיני משמעויות הלכתיות גם כן. אסור לאדם שימלא שחוק פיו בעולם הזה, שנאמר, אז ימלא שחוק פינו ולשוננו רינה, גמרא בברכות. הרב צבי יהודה בשיחות רומז שעכשיו זה כבר הגענו לאז הזה, ולכן אפשר היום יותר לסמוך. יש כל מיני השלכות הלכתיות למושג גאולה, למשל קריאה, פתאום בשבת לפני לא מזמן הגעתי לכותל וראיתי שהגדילו שם שלט ככה גדול על דיני קריאה בהליכה למקום הר הבית. זה סוגיה הלכתית שצריך לתון, כיוון שהשתנתה המציאות ממילא, אז הדין הוא בהתאם למה שהתורה אמרה, למציאות הזאת. אבל עכשיו, בסוגיה שלנו, הבסיס זה לא השאלה של גאולה. כלומר, גאולה זה מושג שקשור לביאת משיח, זה מושג שקשור לגלות, מה מוגדר גלות, מה מוגדר גאולה, זה מושג שקשור לאבלות על החורבן, לא אבלות על החורבן, דינים כאלה. אנחנו עכשיו דנים במושג שהוא לא בהכרח קשור לגאולה. כלומר, יכול להיות שאנחנו לא מדברים עכשיו על מציאות של גאולה, ואף על פי כן יהיה חייבים הלל על הצלה. ויכול להיות שיהיה גאולה ולא באותו זמן יהיה הלל על הצלה. אנחנו דנים עכשיו בסוגיה, ונתחיל מהדברים עצמם. אומרת הגמרא, כל הנביאים לא תקנו לעם ישראל מצוות, חוץ ממקרא מגילה, ומה הם דרשו? הם דרשו, ומה מעבדות לחירות, אמרינן שירה, ממיתה לחיים לא כל שכן. וזה היסוד של תקנת מגילת אסתר. שאלה, הרי לכאורה היסוד של תקנת מגילת אסתר זה מה שמרדכי ואסתר תקנו במגילת אסתר. וזה דין, והגמרא בדף זין של מסכת מגילה לומדת מקור אחר לתקנה. המקור שמה הוא מהפסוק טוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע. אז רגע, הגמרא אומרת לי במסכת מגילה דף י' עמוד א', שלמה קוראים מגילה? בגלל קל וחומר מיציאת מצרים. אם ביציאת מצרים יצאנו מעבדות לחירות ואמרנו שירה, קל וחומר שצריך לקרוא את מגילת אסתר. בפורי, בגלל ששמה זה לא רק היה, זה לא היה מעבדות לחירות, אלא זה היה ממוות לחיים. ולומדת מזה הגמרא מקור למקרא מגילה. לכאורה המקור למקרא מגילה מבואר בפרק ראשון ממגילת אסתר, וכששואלים בגמרא מה התוקף של מגילת אסתר בדף זין עמוד א', אומרת הגמרא, בגלל שכתוב בפסוק טוב זאת זיכרון בספר ושים באוזני יהושע, לומדים מזה חז"ל שיש כמה מקומות שאפשר לתקן תקנה על מלחמת עמלק.
זה היה להכניס את זה לתנ"ך, על הקריאה זה עוד נקודה.
אז את ההסבר הזה לא קיבלו לא הריטווה ולא טורי אבן, שהם כן מקשים משני המקומות, והסיבה היא בגלל שיש שם שתי שאלות, שאלה אחת קבעוני לדורות ושאלה אחת כתבוני לדורות. בעצם מה שהרב יוסי רוצה לומר זה שהתשובה שלך היא פשוטה לפי הפשט לכאורה, שאפשר לומר שבאמת כל מה שהיה צריך שם מקור זה להכניס את מגילת אסתר לכתבי הקודש, וככה אני חשבתי כשלמדתי את הסוגיה. אבל הם לא למדו ככה, וכנראה שהם סוברים שכתבוני לדורות, אם יש כתבוני לדורות, וזה הופך להיות ספר מהתנ"ך, אז ממילא זה מתאים גם לשאלה, קבעוני לדורות. כי ממילא, אם זה נמצא בתוך התורה, אז חייבים לעשות את זה. ועוד נקודה, למה לא כתוב שם בגמרא שהתשובה של חכמים לשאלה, קבעוני לדורות, זה אין מקור? שם ממש מה שקבעוני לדורות, הבעיה היחידה זה קינת מעוררת עלינו לבין האומות. אז, אבל מה עם הבעיה הלכתית של קבעוני לדורות, שאת קובעת עכשיו דין לדורות? אבל אינה חינה, אני מסכים איתך שככה אני למדתי בפשט. אבל שוב, נחזור למה שאמרנו בבסיס. בבסיס אנחנו אומרים כאן בגמרא. מה הסיבה שיש מגילת אסתר? אנחנו לומדים קל וחומר. אם בפסח אמרו שירה, שירת הים, על היציאה מעבדות לחירות, קל וחומר שכאשר יוצאים ממוות לחיים, צריך להגיד שירה.
רגע, הרב, אם אין מדרש של הפסוק, אז אי אפשר, נכון?
אם אין מה?
נכון, כאילו אומרים לה, את לא יכולה להיכתב. אה, נכון, דרשנו את הפסוק הזה אחרת, אז את יכולה להיכתב. אז אם אין מדרש, היא לא יכולה להיכתב.
נכון.
אם לא דורשים את זה, אז היא
נכון,
לא יכולה.
נכון, נכון. תכף תראה את זה מפורש, תכף נגיע לזה מפורש גם הריטווה. בסדר? עוד רגע נגיע
לשם. ככה לבינו את התורה? זה מדרש הלכה או מדרש אגדה?
זה מדרש הלכה. זה מדרש הלכה, יש לו נפקא מינה למעשה, האם כתבי הקודש מתאמים את הידיים, האם מגילת אסתר מתאמים את הידיים, במינים אחרות אם מגילת אסתר זה תנ"ך או שזה ספר מחוץ לתנ"ך.
אז בגלל שהם דרשו את הדרשה הזאת ככה, אז אם לא דורשים אי אפשר. אם אין פסוק מפורש, אז אי אפשר.
אם אין מקור מפורש שמשהו הוא תנ"ך, אז הוא לא תנ"ך.
לא תנ"ך. הרב אמר שזה גם...
וממילא אי אפשר לקיים בו מצווה של קריאה כמו קריאת התורה. בסדר? אבל הנושא שלנו עכשיו זה לא קריאת מגילה, אז אני מניח את זה רגע בצד.
לא, זה ההודעה שבקריאת המגילה.
אוקיי, אז תכף ניגע בשאלה הזאת. בסדר? אני רוצה תכף להגיע לשאלה הזאת. רק הזכרתי אותה עכשיו, כי יש לנו כאילו שתי מקורות לחיוב. מקור אחד... מגילת אסתר, מקור שני, קל וחומר מיציאת מצרים, והשאלה מה המקור שמחייב את פורים. הגמרא ממשיכה ואומרת, אי הכי הלל נמי נעימה, אם ככה, אז למה אנחנו לא אומרים הלל בפורים? ועונה הגמרא שלוש תשובות. תשובה ראשונה, לפי שאין אומרים הלל שבחוץ לארץ. מקשה, זאת אומרת, בגלל שההצלה הייתה בחוץ לארץ, אז לא אומרים הלל על נס כזה. מקשה הגמרא, רגע, אבל גם יציאת מצרים הייתה בחוץ לארץ. יציאת מצרים דנס שבחוץ לארץ, איך יאמרינן שירה? אני רק מדגיש את המילים יציאת מצרים נס שבחוץ לארץ. שימו לב, הדגש פה זה יציאת מצרים, לא קריאת ים סוף. איך יאמרינן שירה? עונה הגמרא כדתניה, עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שנכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. אז קודם כל יש לי שאלה. יש לנו קל וחומר שאומר מהתורה, שאומר שצריך להגיד שירה על הצלה מעבדות לחירות או ממוות לחיים. ואז הגמרא אומרת, אבל לא בחוץ לארץ. מה פתאום? למה בחוץ לארץ לא? עוד לפני השאלה של הגמרא, שיציאת מצרים היה בחול. למה לא להגיד שירה על נשי בחוץ לארץ? מאיפה הבאת את הסברה הזאת? יש לך חיוב דאורייתא, פתאום אתה פותר את עצמך מהחיוב הזה כי זה נס שבחוץ לארץ? עכשיו, נניח שקיבלנו את זה, אומרת הגמרא, יש לנו ברייתא. עד שלא נכנסו לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. שנכנסו לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מה זה הכשרה לומר שירה? מה, יש כאילו מקום, יש הכשר כדי להגיד הלל? לפני שאני אומר הלל, מה זה כמו נניח דיני תרומות ומעשרות, כשאני נמצא בארץ ישראל וקידשנו קדושה ראשונה, אז אפשר להפריש תרומות ומעשרות, זה כמו קורבן, אני לא יכול להקריב קורבן במקום שהוא לא בית המקדש, זה כמו, אני לא אומר תחנון אם אין ספר תורה בבית כנסת, אז אני לא אומר תחנון, אני צריך איזה הכשר כדי לומר שירה. למה צריך הכשר כדי לומר שירה?
נפילת
אפיים. מה? נפילת אפיים, כן. זה הכוונה, סליחה. למה צריך הכשר כדי לומר שירה? מאיפה הבאנו את העניין הזה שצריך הכשר כדי לומר שירה? בסדר? מובנת השאלה? אומרת הגמרא, בסדר, אז זה כוכבית שאני משאיר כאן בצד.
הגמרא בכלל לא שואלת עליה.
מה?
היא כאילו מניחה את זה בלי...
הגמרא מניחה א', שהסברה שנס שבחוץ לארץ לא אומרים עליו שירה, זה פשוט. ברור, נס שבחוץ לארץ. מה פתאום? למה לא להגיד שירה? סתם מצווה, היא לא מצווה תלויות בארץ. יש מצוות תלויות בארץ. אמירת הלל זה מצווה תלויה בארץ? ושאלה שנייה, אגב, זה נס שבארץ. הרי בחוץ לארץ אומרים הלל בחנוכה. בסדר? אז זה לא שאלה איפה אתה אומר את ההלל, זה שאלה איפה הנס קרה בהכשר פה. אז צריך להבין מה זה ההכשר הזה. מה פשט בהכשר הזה? ודבר נוסף, למה זה קשור לחוץ... מאיפה הבאת את זה? מה המקור חוץ לארץ וארץ ישראל? אומרת
הגמרא... מה
הסברה דבר המקור? מה? א', למה חוץ לארץ וארץ ישראל? ב', מה פירוש הוכשרו הארצות לומר שירה או לא? כשאמרנו הוכשרו, אני אדגיש שוב, גם אחרי שאמרנו חוץ לארץ ולא חוץ לארץ, אז הייתה לנו שאלה, רגע, ביציאת מצרים זה היה בחוץ לארץ, ואז מה ענינו בגמרא? עד שלא נכנסו לארץ היה אפשר בכל מקום, מי שנכנסו לארץ אפשר רק בארץ ישראל. כאילו קרה פה משהו שעכשיו מונע מאיתנו לומר הלל הנס שבחוץ לארץ, שקודם הוא לא היה. מה ההכשרה הזאת שהתרחשה כאן? האם זה תהליך הפיך? זאת אומרת, אפשר לבטל את ההכשרה הזאת? מה זה הוכשרו ארצות לומר שירה? אז לכן זה שתי שאלות. רב נחמן אמר, קריאתה זו הלילה. כלומר, קריאת מגילה זה הלל. זאת אומרת, שאפשר להגיד הלל בכל מיני צורות לפי זה. זה מעניין. אם נחליט שביום העצמות אנחנו אומרים פרק אחר מתהילים, תור הלל, אפשר? מה זה קריאתה זו הלילה?
הרב כבר לוקח אותנו צעד קדימה, אני רוצה לשאול, רגע, אולי נהיה מינימליסטים, נגיד רק את זה. כלומר, הלל זה הלל, וברור תודה לך וגם מגילה. עכשיו נשאל את השאלה, למה גם מגילה? למה להגיד, אז מפה שאפשר בעוד צורות?
לא, הגמרא אומרת קריאתה זו הלילה, כלומר, שבמקום הלל אנחנו קוראים מגילה.
אוקיי, אז בואו נעזור.
מה שפתאום התחדש לי כאן, שהלל זה לא רק המילים האלה, אלא אפשר שיהיה משהו אחר במקומם. עכשיו, אני לא הולך להיכנס לתוכן השאלה הזאת, זה נושא נוסף, מהו תוכן ההלל. אני רוצה לעסוק בעיקר בחיוב הלל, ולכן לשאלה הזאת אני לא אכנס אליה, אולי שנה הבאה נעשה שיעור על מה, אחרי שהבנתי שיש חיוב הלל, איך בדיוק ההלל צריך להיות בנוי.
אבל...
מה? כן, הנה חינם. אבל אמרנו שנמשיך לשבת בשיעורים הבאים. עכשיו, אני רק רוצה להגיד, להלכה למעשה נפסקה, הדעה הזאת ברמב״ם ובמאירי, ונפקמינה במאירי שהוא אומר שבן אדם שאינו מגילת אסתר בפורים יקרא הלל במקום. רק בעיר כמה הלכו עם ההסבר הזה. תשובה שלישית.
משמע הרב שיש פה מחלוקת על בין המוראים, נכון?
כן. כן.
כלומר, כל הסברה שאמרנו בהתחלה על ארץ ישראל וחוץ לארץ...
לא מקובלת על רב נחמן.
לא מקובלת על רב נחמן וכנה ל...
כן, כן.
למה? הגמרא מנסה לתרץ, חזרו לתרן הראשון.
מה?
הגמרא אומרת, חזרו לתרן הראשון. זאת אומרת, רב נחמן אומר, אני מסכים אולי עם הסברה של ההכשר של הארץ, אבל הם חזרו לתרן הראשון בזמן פורים.
ואז אתה רוצה לומר שרב נחמן... מסכים עם העיקרון שנס שבחוץ לארץ לא אומר שירה, וזה אפילו פותר לנו בעיה, כי את הדעה הזאת ראינו בברייתא שרב נחמן לא יכול לחלוק עליה, והוא אומר, בכל זאת בפורים אי אפשר לומר.
אז אולי רב נחמן מסכים איתם, אבל לא בטוח שהם מתקבלים בדבריו.
כן, 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 אבל מה שטוב בסברה שאמרת, זה שפותר שאלה של מה היחס בין רב נחמן לבין הברייתא. יישר כוח גדול. הסבר יפה. דעה שלישית שראינו בגמרא, רבא אמר בשלמה אתה מללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, ולא עבדי פרו, אלא אחה ללו עבדי השם ולא עבדי אחשוורוש, הקטע עבדי אחשוורוש ענן. הרגע, רגע, אוריור, ההמשך מקשה עליך, ואתן המי שנכנסו לארץ לא קשורה כל הארצות לומר שירה, כיוון שגלו, חזרו להכשרה הראשון. אם אתה צודק שכבר בדברי רב נחמן הסברה הזאת נכונה, אז למה אילם, כן, למה הקשו אחר כך? בסדר? אני רק מעיר את זה. נחזור לנושא. ההסבר השלישי של רבא הוא ש... מה שלמדנו קל וחומר זה לא לגמרי קל וחומר. נכון שמיטה לחיים זה יותר חמור מאשר מעבדות לחירות, ויותר צריך להגיד על זה שירה. אבל מתי אתה אומר שירה? מתי? שיצאת לחירות. אם לא יצאת לחירות ועדיין אין לך חירות מדינית, אתה לא אומר איזה שירה. עכשיו, שתי דברים שמתחדשים פה בדברי.
הביטוי חירות מדינית הוא גם לפרש. מה בדיוק הייתה החירות
מהחשוורוש? החשוורוש הוא מלך.
לא, אני מתכוון...
אז עבדי החשוורוש, עבדי פרו...
אני מסכים הרבה, אני חושב שיהיו כאלה שאומרו אולי שזה גם תרבותי. יש פה אולי עוד שאלה חוץ ממה זה עבדי החשוורוש.
עבדות לחירות. עבדות לחירות, לכאורה, בפשט של המילים, זה לא משהו רוחני. כן. אבל שני דברים מתחדשים בדברי רבא. דבר אחד, שכדי להגיד הלל, לא מספיק להינצל ממוות, אלא צריך להיות במצב של יציאה משעבוד לחירות. זה דבר אחד שמתחדש בדברי רבא. דבר שני שמתחדש מדברי רבא, לכאורה, זה שהסוגיה שלנו עסוקה בציבור. עד הרגע הזה, הייתי יכול לקרוא את הסוגיה שלנו כאילו היא עוסקת בין ביחיד, בין בציבור. אם היה לי נס אישי, שניצלתי בו ממוות לחיים, לפי דברי הגמרא עד עכשיו, אני צריך לומר עליו הלל.
בבחינת
כמו
שעשה לי נס במקום הזה,
ברכה פרטית. ואז ממילא יש שאלה, מה היחס בין שעשה לי נס במקום הזה לבין שם? אגב, ועשה לי נס במקום הזה, המקור הוא ציבורי גם כן.
כן,
כלל זה. עכשיו פתאום שרבה הגיע, התברר שלא, זה עניין ציבורי. אבל לכאורה כולם צריכים להסכים איתו גם כן. למה כולם צריכים להסכים איתו גם כן? כי כשנהיה נראה שכל הסוגיה מדברת על דברים ציבוריים, כל הדוגמאות פה. אבל עד דברי רבא, מה?
ארץ ישראל חוץ לארץ,
והמקור זה יציאת מצרים, והמקרה של פורים. האירועים שמתוארים כאן הם אירועים כלל ישראלים. אבל אצל רבא זה ממש הכרחי. עכשיו...
אני יכול לחזור על
השתי
דברים של
רבא. שהתחדשו מרבא. א', שהלל אומרים דווקא אם יצאת מעבדות לחירות, וזה שניצאת ממוות זה לא מספיק. נפקמינה, אני כבר מדבר על יום העצמאות. ה' באייר לא היה שונה מבחינת ממוות לחיים מאשר שאר הימים. הוא כן היה שונה קצת, כי ברגע שיש לך מדינה אתה יותר מוגן. לא קצת, הרבה. אבל עיקר המשמעות של ה' באייר זה יציאה מעבדות לחירות. האנגלים הסתלקו מפה ואנחנו היינו אדונים לגורלנו. וזה ממילא הרגע הנכון של יציאה מעבדות לחירות.
כל 2000 שנה
נוגמה
שהיו לפני, כי בגלל שאחרי, כמו שבפורים נשארו עבדים של אחשוורוש, לא נצא מצב שונה, אז אין מה להגיד על זה, או הפוך, שכל מדינה, אז אין מה להגיד שיש עוד ניסים למלחמות של המשחק, כבר מדינה. המלחמות של אחרי.
לא, אני לא דיברתי על המלחמות של אחרי הקמת המדינה, שזו זאת שאלה, מלחמת יום כיפור, מלחמת, כל מיני שאלות ששאלו, צריך לדון בנפרד. אני מדבר על הבסיס, קודם כל, למה אתה קובע את הזמן בהי באייר, ולא בסיום המלחמה? מה?
אנחנו להיות חירותים, אדונים על עצמנו.
חירותים? כלומר, יציאה מעבדות לחירות, התכוונת. כן, נכון. זה הזמן שיציאה מעבדות לחירות. עכשיו, לכאורה הרמב״ם פסק גם את דברי רבא. כי הרמב״ם מדגיש בתחילת הלכות חנוכה, שלחתי אתכם לשם, שחזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה. ובאמת יוצא לפי זה ש... הבסיס לאמירת הלל בחנוכה היא הצלה שהסתיימה בזה שחזרה מלכות לישראל. וחזרת המלכות לישראל היא נקודה משמעותית ומרכזית כאן באמירת ההלל.
כשזה מחדד את המשמעות של הצד החירותי, זה לא על תוכן המלכות, כי במאתיים שנים האלה כלולים צוררי תלמיד.
כן, כן, אני רציתי לגעת בזה. בהמשך, אבל אם הרב יוסי מביא את זה, עכשיו נביא את זה, אחת הטענות של הרב עובדיה יוסף ביביע עומר, למה לא להגיד הלל בברכה, זה בגלל שהמצב היום הרוחני במדינת ישראל הוא מאוד קשה, הוא מציין גם את המצב הטוב של מדינת ישראל, הוא מציין את לימוד התורה והרבה דברים אחרים, אבל הוא מציין מצב קשה וצריך עיון גדול, כי זה לכאורה ממש אינו ממין העניין, כשאנחנו רואים ברמב״ם חזרה מלכות לישראל יתר על 200 שנה, זה כולל מלכים כמו הורדוס וינאי, ואורקנוס ואריסטובולוס, שחלק מהם רצחו את החכמים, ואורדוס אנחנו יודעים מי זה היה, מי שלא יודע אז חשוב ללמוד היסטוריה בינו שנו דור ודור, ואורקנוס ואריסטובולוס הגמרא מספרת איך הם עשו מלחמת אחים, וחזיר תקע את פרסותיו בחומת ארץ ישראל ונזדעזע הארץ. כן, מדובר במלכים הרבה יותר גרועים מכל מנהיג שהיה במדינת ישראל עד היום. היה תקופה מיוחדת מאוד של שלום ציון המלכה, שהיא הייתה מלכה שכופפה את דעתה בפני חכמים, נתנה לחכמים להוביל ולהניג, זה היה תור זהב מאוד מיוחד של בית שני.
היא הייתה המלך הכי טוב
כן. עכשיו, אני רוצה לשאול עכשיו שאלה, איזה שאלות אנחנו צריכים לשאול לגבי קביעת ההלל ביום העצמאות? שאלה מספר אחת, אוקיי. ראינו כאן בגמרא, וראינו גם בגמרא בערכין שראית אותה בסדר וניגע בה גם, כן, בהמשך. ראינו שיש תקנה של הלל, ראינו שיש דין של חיוב אמירת הלל בחנוכה ופורים בגלל ההצלה שעם ישראל ניצל, לפי כל אותם הגדרים שקראנו כאן. בפשטות המציאות של יום העצמות מתאימה לכל הגדרים, זה בארץ ישראל, וזה יציאה ממוות לחיים ומשיעבוד לגאולה, וממילא חלה כאן חובה לאמירת הלל. עכשיו השאלה היא, קודם כל, האם מדובר כאן על דין לדורות, או על דין שנעשה אז בתקנת חנוכה ופורים? והשאלה נפתחת לשתי שאלות. שאלה ראשונה, יכול להיות שכל מה שהגמרא מדברת כאן, זה על השנה הראשונה אחרי האירוע.
כמו לשנה אחרת קבעום, וזה, שנה אחרת עשו על זה הלל.
זאת אומרת, כשאתה אומר לשנה אחרת קבעום בהלל והודעה, אתה מדבר על השנים הבאות.
כן, אבל אני אגיד שכשפים מתעוררים להבין, צריך להגיד הלל, לקח לזה שנה, אמרו הלל, יש עוד חידוש.
כן, אבל מה שאני רוצה לומר זה משהו אחר. אולי כאן מדובר רק על השנה הראשונה.
על מה הלל פעם אחת.
מתי אמרו עם ישראל שירה ביציאת מצרים? אם נגיד שהשירה שעם ישראל אמרו ביציאת מצרים, זה אז השיר משה ובני ישראל את השירה הזאת וכולי, אז רק בשנה הראשונה. אז אותו דבר בשנה שאחרי האירוע של פורים, בשנה הראשונה, ואותו דבר בהמשך. זה, כך דעת הנציב מוולוז'ין.
מה הסברה בזה?
הנציב מוולוז'ין מבסס את זה, מה הסברה שנגיד פעם אחת? כי היה שם משהו מיוחד בשנה הראשונה. וזה מה שהתורה אמרה. מה אני יכול ללמוד מהתורה? את אז ישיר משה ובני ישראל. מתי אז ישיר משה ובני ישראל קרה? בשנה הראשונה, ככה גם בפורים ובחנוכה יהיה בשנה הראשונה. ככה נציב מוולוז'ין פה ברומי שדה.
אז אתה מדבר על יום השנה, אתה מדבר על
השנה. מה?
אז לא על שנה אחרי, אלא...
באותה שנה, באותו זמן.
בהווה, כן. בהווה,
וזהו. בהווה, כן. וכאן אני רוצה להעיר גם שהציץ אליעזר נשאל בשנה של מלחמת ששת הימים על אמירת הלל, וביקש לדחות אותו בגלל שעדיין יש את הנופלים שהיו שם. אני מקשר את זה לדברי הנציב עוד רגע, אבל הנציב מוולוז'ין אומר דבר כזה. יש לנו מצד אחד שלחה להם אסתר לחכמים קבעוני לדורות. ולא ראינו שם את הקל וחומר. ויש פה סוגיה שאומרת, בוא נלמד קל וחומר משירת הים, איך מסתדרות שתי הסוגיות? אומר הנצי"ב מוולוז'ין, הסוגיה של קבעוני לדורות מדברת על לדורות, והסוגיה שלנו מדברת על ההווה, על היום של פורים עצמו, היום שניצחו, שבאמת קבעו, ושימו לב שכשקוראים את מגילת אסתר, הפורים הראשון נחגג באופן ספונטני. כלומר, ישבו היהודים בשושן ובכל מקום, ואמרו לעצמם, אם ממוות אם מעבדות לחירות אמרינן שירה, ממוות לחיים לא כל שכן, ועשו הלל, עשו יום טוב, לא כתוב שם הלל, כתוב שם יום טוב וכולי, תכף נשאל על זה הרבה שאלות, אני רוצה רק להציג את הנציב קודם. ולעומת זאת, בשנים הבאות, זה מה ששלחה להם אסתר לחכמים, קבעוני לדורות. אני רוצה רק להגיד שיש שאלה נוספת לשאול. שאלה נוספת לשאול היא, אולי מה שנאמר כאן בגמרא זה כן לדורות, אלא שזה נעשה רק כשחכמים מתקנים. כלומר, מה התורה אמרה לי? התורה אמרה לי, כשקורה לכם הצלה ממוות לחיים ומעבדות לחירות, אתם יכולים לקבוע אמירת הלל, שמי יקבע את האמירת הלל הזאת? הסנהדרין. לא הסנהדרין, חכמי המשנה, חכמי הגמרא. אבל אם לא עשו תקנה מיוחדת שחכמי הדור תקנו, אי אפשר לתקן את זה. כלומר, שזה לא פועל באופן אוטומטי שברגע שיש קל וחומר, אז באופן אוטומטי אתה אומר הלל. אלא יש קל וחומר שמאפשר למי לקבוע לחכמים. והשאלה הזאת גם אוחזת פה בפשט. כי מי פה בגמרא מתקן? חכמים מתקנים. זה הנביאים תקנו, יפה. אז, וגם הלשון בפסחים. נביאים הראשונים התקינו. אז יוצא שנכון, יש לך קל וחומר. אבל כדי שתגיד הלל ביום עצמו, מה אתה צריך שיקרה? שיבואו החכמים ויתקנו את הדין הזה. ועכשיו השאלה, מה שאני אומר עכשיו, לא מופיע בתשובה של הרב עובדיה ושל הציץ אליעזר לגבי יום העצמאות, ואני תמה כי זאת הטענה הכי טובה שיש לומר כנגד הלל ביום העצמאות, לעניות דעתי. זאת הטענה הכי טובה, שאומנם יש לך סיבה לחייב, יש לך סיבה מסוימת לחייב, אבל כדי לעשות את האמירת הלל, אתה צריך שיבואו חכמים ותקנו תקנה.
הרב רומז כאן, וציוונו של הרב הנזיר על אמר חסר לי, וציוונו של הרבנות, שאם צריך... צריך
איזושהי סמכות. הנה חינמי, כן. הרב צבי יהודה קוק לא אמר במרכז הלל בברכה, עד שלא תקנו במועצת הרבנות הראשית. כן. למרות שלעניות דעתי יוצא מהסוגיה שלא צריך תקנה של מועצת הרבנות הראשית, ותכף ניגע בזה. אני רוצה קודם כל להתייחס לשאלה של הנציב. הדברים של הנציב צריכים עיון גדול, מכמה סיבות. סיבה ראשונה, אמנם המקור לאמירת העלה זה שירת הים, אבל על איזה, מה למדו משירת הים? הלל נמי נימה, אנחנו נגיד הלל, לא אז באותו דור, אלא אנחנו נגיד הלל. אומרת הגמרא, הלל נמי נימה, מה זה נימה נגיד אנחנו? זאת אומרת שהגמרא לא מתייחסת לזה בתור משהו שהיה אז, אלא הגמרא אומרת שאנחנו בדורות שלנו אומרים הלל בעקבות זה. גם הגמרא בערכין אומרת, שהלל בחנוכה הוא כתוצאה מהקל וחומר. יוצא שהלל שבכל הדורות הוא תוצאה של הקל וחומר, הקל וחומר לא פעל רק לדור הראשון, הוא פועל גם לדורות הבאים. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, שלחתי אתכם לתוספות ריד. מקור מספר 11. אומר הפסקי ריד, אי יחי הלל נמי נעימה, פירוש כמו שאנחנו אומרים הלל, בפסח נעימה בפורים. כלומר, ההלל שאנחנו אומרים בפסח, זה ההלל שלמדנו בקל וחומר. איזה הלל שאומרים בפסח? ביום הראשון אנחנו אומרים הלל, כי ביום השביעי של פסח לא אומרים הלל שלם. ההלל של יום השביעי בפסח הוא לא מעיקר הדין, הוא מנהג. אז הכוונה בפסקי ריד, להלל של היום הראשון של פסח. אז הציור של הנציב היה כזה, אמרו שירה על הים בקריאת ים סוף, וזה הלל שהגמרא מדברת עליו, הפסקי ריד, שזה ראשון, לא הולך בדרך הזאת. באיזה דרך הוא הולך? הוא אומר, מה למדו קל וחומר מיציאת מצרים? את הלל של היום הראשון. אז ממנה נשאל שאלה, רגע, רגע, רגע. אז אתה אומר שזה הלל של הראשון של פסח, היום הראשון של פסח, למה ביציאת מצרים הם חיכו עד היום השביעי? פה אני חוזר לציץ אליעזר, כי בשנה הראשונה היו הרוגים. כמו שבששת הימים אמר להם הציץ אליעזר, חכו, אי אפשר להגיד הלל, יש עדיין הרוגים. גם ביציאת מצרים, הם היו עדיין במרדף ביציאה ממצרים, וחמושים עלו, הרבה נשארו במצרים אחריהם, הם היו עדיין כולם מצויקים, רק אחרי שהם יוצאים מהים ויאמינו באשר משה עבדו, אז ישיר משה, ואז את המילה אז, באז ישיר משה אפשר להבין, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת להשם, למה? הם היו צריכים לשיר מזמן, כבר ביציאה ממצרים, הם לא יכלו לשיר עד היום השביעי, כשהגיעו ליום השביעי, אז שרו.
בלשון התפילה, השירה החדשה, השיר בחוק גאולים, אז שירה שפת הים, הביטוי גאולים באופן האמיתי שלו יכול להיות רק שהם סוף סוף נרגעו.
נכון.
הרוב הזה רק נכון. שירות מצרים טבועים בים.
בדיוק. ואז הם יצאו ממצרים, כלומר, הגמרא אמרה שזה עלל על יציאת מצרים, לא על קריאת ים סוף.
לא תוסיפו לי אותם עוד עולם.
יפה, וכאן יש דגש שאני רוצה להגיד להמשך, לפי הגמרא לא אומרים עלל על נס, למרות שהלשון ברובין זה ניסה. הנס זה לא המימד העיקרי פה, המימד העיקרי פה הוא ממוות לחיים, מעבדות לחירות, זה המימד, זה הניסוח של הגמרא, זה ממוות לחיים, מעבדות לחירות.
זה לא קצת הרב עובדיה הניסים וכל ה...
נגיע תכף לדברים שם, שהם צריכים עיון גדול לעניות דעתי, אבל תכף נגיע אליהם. הדגש בגמרא זה מעבדות לחירות, ממוות לחיים. יציאת מצרים זה היציאה ממצרים. יכול להיות שהיה מכת בכורות, לא אומרים אף פעם הלל על מכת דבר. גם אנחנו לא אומרים הלל על הנס של אליהו ואלישע וכל מיני ניסים אחרים. על הנס של האש ירדה בהר הכרמל. אומרים, צריך להגיד הלל, כמו דבורה, על נס של יציאה מעבדות לחירות.
לא על שידוד מערכות הטבע, אלא מה שקרה במערכת הלאומית שלנו.
בדיוק, לא שידוד מערכות הטבע, אלא כשעם ישראל יוצא מעבדות לחירות, ממוות לחיים. עוד לגבי הנציב אני רוצה להדגיש.
כל צרה שלא תבוא.
כן, יפה. זאת הערה נכונה של ינון, שהגמרא במסכת פסחים אומרת, שחכמים, הנביאים הראשונים תקנו להם על כל צרה שלא תבוא. אבל מה אם תקנו על כל צרה שלא תבוא? לא. זה עדיין לא עוזר לשאלה של הדורות. על כל צרה שלא תבוא זה אומר שכשתבוא צרה אפשר יהיה לתקן, אבל לתקן מה? לתקן בשנה הראשונה? אני צריך בית דין לתקן או שזה פועל באופן אוטומטי?
הצד הנס רק זה עוזר, זה מתחבר לנקודה הזאת, שצרה.
שצרה, לגבי הנס, זה היה הרע, הבנתי. שאתה מאיר שעל כל צרה שלא תבוא, כלומר היציאה מהצרה גורמת ולא הנס. נכון. אני רוצה גם להראות מהריטווה שהוא לא הולך בדרך של הנציב, כי לריטווה יש הסבר אחר, ופה אני חוזר לשאלה של ברק ממקודם, ממקור 13, אומר הריטווה, ואמרין על מה ידרוש, כלומר כשקבוע חובה או כתבוע גם כן אליבא דרבי יהושע ושמואל, כלומר לפי דעת רבי יהושע בן קורחה, התנא, ולפי דעת שמואל האמורה, מגילת אסתר זה לא חלק מהתנך. ולפי שיטתה ממילא יש שאלה, אז איך אתה עושה קריאת מגילה? אם אתה קורא מגילה כמו שקוראים מגילת רות, כמו שקוראים תנך, כמו שקוראים ההפטרה, אז אני מבין. אבל אם מגילת אסתר זה לא חלק מהתורה, לא חלק מהתנך, זה תורה שבעל פה מגילת אסתר, אז איך אתה קורא את זה בתור מה? עונה הגמרא, בתור הלל, בתור הודעה על, על, על הניסים שאני מחויב בה. כן. שאומר הריטווה, מהי דרוש? מה זאת אומרת מהי דרוש? הם דרשו כבר דרשה בדף זין עמוד א', דרשה הגמרא, שלחה להם אסתר לחכמים, קבעונו לדורות, כתבונו לדורות, וענתה הגמרא, פסוק מהתורה, כתוב זאת זיכרון בספר, ושים באוזני יהושע, שיש לך מקור לקבוע את, קריאה, את מגילת אסתר כחלק מהתנך. אז כאן השאלה בגמרא לפי הריטווה היא מתחילה משאלה אחרת. לפי דעת שמואל ולפי דעת רבי יהושע בן קורחה, שמגילת אסתר זה לא חלק מהתנך, אז מה המקור לקריאת מגילת אסתר? מה אתה קורא? מה, אתה תביא עכשיו משניות ותקרא? דרך אגב, ברמיזה, זוכרים? מסוף זמן חורף? היה באחד השיעורים. לקרות את המגילה בלילה ולשנותה ביום, הייתה אבא אמינה בגמרה שלשנותה ביום הכוונה את המשניות. מה אבא אמינה לקרוא משניות כקריאת התורה? אז שואלת הגמרה פה, מה אבא אמינה? מה פתאום אתה קורא מגילה בליל פורים? בפורים בבוקר, מה פתאום אתה קורא מגילה? הרי זה לא חלק מהתנך, מה? עונה הגמרא, נכון, לא בתור חלק מהתנך, בתור הלל אני קורא את זה. וזה ההסבר לפי הריטווה, אבל לפי הריטווה גם כן, לא מתאימים דברי הנציב. אז יוצא לנו, לגבי השאלה הראשונה, האם מדובר בדבר שהוא לדורות?
על איזה ראשון באמת אז שמח הנציב?
מה?
על איזה ראשון הוא שמח?
הנציב בונה את עיקר דבריו על השאילתות. וגם בשאילתות הדיוק הוא יחסית דחוק, וכיוון שדברי הנציב לא נאמרו על אוכל למעשה, אלא כלימוד הסוגיות, כן, לא היה לו שאלה מעשית שהוא דן בה אם אומרים הלל ביום העצמאות, כן? הוא היה שמח מאוד לדון בשאלה הזאת, אבל לא הייתה את השאלה הזאת עדיין מתקופתו, אז ממילא אני חושב שגם קל להגיד את הדברים. עכשיו, הייתה לנו שאלה לגבי האם הקל וחומר הוא לדורות או לא, וברור שהכוונה היא לדורות, השאלה שעדיין נשארת בצד זה, האם אני צריך שבית דין יתקן את זה, או אני לא צריך שבית דין יתקן את זה? זאת שאלה שצריך לשאול פה. ובאמת, אין לי מקור מפורש להוכיח שבית דין לא צריך לתקן את זה. אבל בגמרא זה לא כתוב שצריך תקנה של בית דין. וכאן זה כבר שולח אותי לשאלה הבאה, האם זה דאורייתא או דרבנן? למה זה קשור לשאלה הזאת? אם אני אומר שזה דין דאורייתא, דין דאורייתא לא דורש תקנה של בית דין. אבל אם אני מדבר כאן על דין שהוא מדרבנן, אז רבנן תקנו כאן, מי אמר שרבנן יתקנו גם במקום אחר. אז בואו נשאל רגע את השאלה הזאת. האם אמירת הלל על הצלה היא דאורייתא או דרבנן? אז באמת בספר המצוות לרמב״ם יש בזה מחלוקת. הרמב״ם מביא את דעת בעל הלכות גדולות מהגאונים, שאומר שמדאורייתא חייבים להגיד הלל. ומקשה עליו הרמב״ם, ראיתם את זה בדף מקורות, במקורות הראשונים, מקשה עליו הרמב״ם ואומר, איך אתה יכול להגיד שהלל שכתב דוד המלך, זה מדאורייתא? ועונה הרמב״ן, זה כמו שאתה אמרת על תפילה, שתפילה זה דאורייתא, וחכמים הסדירו את התפילה. אותו דבר, אומר לך בעל הלכות גדולות, שעצם אמירת ההלל היא מדאורייתא. מה, בדיוק אומרים, זה חכמים מתקנים, כמו שראינו, לפעמים קוראים מגילה, לפעמים קוראים תהלל בעצמו, אבל עצם התקנה היא מדאורייתא. העיר פה אחד מהחברים ואמר שאם אנשים עושים מנגל ביום העצמאות לזכר ההצלה של עם ישראל ומודים לקדוש ברוך הוא על זה, חשוב להדגיש, אז לכאורה את הדאורייתא הם מקיימים בזה. הם לא מקיימים כדי שחכמים תקנו, אבל את עצם הדין הדאורייתא שצריך להודות להשם על הנץ, אז יש כאן לימוד זכות. כן, דבר בשם אומו זה ברק, כן? אז זה דת בעל הלכות גדולות שזה דאורייתא. עכשיו, אם זה דאורייתא, אני לא צריך תקנה של חכמים כדי להפעיל את הדין הזה, וממילא ברור שאני יכול להגיד הלל, זה המצווה של אמירת הלל. אם זה דרבנן, צריך לעיין. עכשיו, השאלה היא, מה בדיוק הדרבנן כאן? כי לכאורה, ראינו בגמרא בתענית, מפורש שהלל הוא דאורייתא. איפה ראינו את זה, חברים? איפה ראינו את זה?
ראש חודש זה לאו דאורייתא.
יפה, ראש חודש זה לאו דאורייתא, משמע שבכל שאר 18 ימים שומרים הלל זה דאורייתא. אז צריך עיון לכאורה על הרמב״ם. אז המגילת אסתר על הרמב״ם מתרץ, שגם לפי הרמב״ם זה כאין דאורייתא, כמו שראינו ברשי גם. רשי ב... מסכת תעני, דיבור המתחיל מנהג אבותיהם. רק רגע. אומר רשי, אבל על אל דחנוכה, כגון באחד בטבת, ודאי דחי, דקמא דנביאים תקנו, שיהיו אומרים אותו על כל פרק ופרק, על כל צרה שלא תבוא עליהן, כשנגלים יהיו אומרים אותה על גאולתן, כדאורייתא דמי. עכשיו, מה המקור של רשי, מאיפה הוא ציטט? איזה גמרא? מה?
על כל צרה שלא תבוא.
מאיפה זה? מפסחים. הגמרא בפסחים אומרת שתהלל תקנו נביאים שיהיו אומרים אותו על כל צרה שלא תבוא. מה זה על כל צרה שלא תבוא? לא משנה איזה צרה מגיעה, אתה יכול לתקן, אתה יכול לומר את ההלל הזה. נביאים. זאת אומרת שגם כאן משמע שזו תקנה קיימת ועומדת. הנביאים תקנו, ומה הם תקנו? שכל צרה שלא תבוא, תגיד את ההלל על הצרה הזאת.
אבל לנו אין נביאים, יש לנו דברי הנביאים.
מה?
לנו אין נביאים.
נכון, אבל מה תקנו הנביאים? על איזה צרה תקנו הנביאים? על הצרה שקרה בזמנם? על כל צרה שלא תבוא. הם אמנם התפללו שלא תבוא צרות, אבל הם ידעו שעלולות לבוא צרות, ולכן הם תקנו. וזה כאין דאורייתא. אז כן, כאן באמת אנחנו רואים שיש קשר הדוק בין השאלה של דאורייתא דרבנן. עכשיו, להלכה למעשה, כן.
למה זה כן דאורייתא?
למה זה כן דאורייתא? כי זה לא חכמים, אלא נביאים. ולנביאים יש מעמד ביניים בין דאורייתא לדרבנן שלא ניכנס אליו עכשיו. אולי זה שיעור טוב לשבועות. מה נקרא דאורייתא, מה נקרא דרבנן, מה תורה שבעל פה? יש לנו דרגות, יש דרגה של חכם משה מסיני, יש תקנת הנביאים, יש דינים שנלמדו בי' ג' מידות, יש דברים שהם לגמרי דרבנן, יש דרגות בין דאורייתא לדרבנן. עכשיו, להלכה למעשה יש נפקמין על השאלה אם זה דאורייתא או דרבנן. מה אתה עושה זיו אם שכחת הלל ביום, אתה לא זוכר אם אמרת הלל ביום עצמאות או לא, אתה חייב או לא חייב? מה אתם עושים? האמת היא שזה נראה לי שאף אחד לא שוכח, זה כל כך מיוחד שלא שוכחים. לצערנו הרב, בחגים אחרים שהם יותר חוקים מאיתנו, לפעמים בן אדם שוכח. אז דן בזה השגתר יהיה, מה קורה אם בן אדם שכח הלל ביום טוב? לא יודע אם הוא אמר הלל ביום טוב, זה יותר גרוע. לשכוח, אז יודע ששכחת. מאדם שלא זוכר אם הוא אמר בכלל, זה הוא לגמרי בשגרה, במצוות שגרתיות, כן, מצוות אנשים לומדה, הוא לא זוכר אם הוא אמר הלל. אבל לצערנו הרב זה קורה מדי פעם, אני לא זוכר אם אמרתי רצה.
זה נוכל שעבל כסף שלא שערו בו את הללו.
כן, אמרתי רצה או לא אמרתי רצה? כן, יש לנו כאלה שאלות. אז שואל לשגתרי, אם אתה לא זוכר אם אמרת הלל או לא אמרת הלל, השגתרי אבל מדבר על המועדות. ואז הוא אומר שזה מדי רבנן.
למה זה שונה מכל שאר המצוות? אדם לא זוכר אם הוא לא תעלולה. הרי זה...
אז הוא חייב.
זה חייב המצוות, אשר כי דשת את המצווה לבוא את הלל, זו מצווה. זה לא דין רק של תפילה, רק רגילה, של תשלומים ו...
כן, אבל ספק דרבנן לכולה.
לא, בסדר, לא, אני אומר לך, הראש שם צריך להיות כמו כל המצוות.
אם יש לבן אדם ספק, בן אדם ספק אם הוא נטל עולב בחול המועד. ספק דרבנן לכולה.
בסדר, אז כל מה זה אחר. אם דורא את דרבנן, שכח נטילת ידיים, שכח לולב, שכח כמו כל המצוות.
בספק אם הוא שכח, כן. אז אותו דבר, הוא אומר, אז הוא אומר שהלל ביום טוב זה דרבנן. גם בסוכות וגם בכל ימים טובים, אבל הוא לא מדבר על הלל על נס. וכל הדיון שלו שם זה בהקשר הזה.
של המועדים.
לכן עדיין גם לפי השגתר יהיה אפשר להבין שזה דאורייתא, כמו שכותב החתם סופר. וזה הבאתי לכם לשונו של החתם סופר, בכמה מקומות הוא מדבר על זה. הוא אומר החתם סופר, לפי עניות דעתי לפי זה יום פורים וימי חנוכה דאורייתא הם. אך מה לעשות בהם אם נשלוח מנותו, להדליק נרותו, לעשות זכר אחר, זהו דרבנן. ועובר ואינו עושה שום זכר לימי חנוכה ופורים, עובר על מצוות עשה דאורייתא. אך העושה שום זכר, יהיה מה שיהיה על כל פנים, באחד מימי חנוכה, שימו לב לדגש, באחד מימי חנוכה, ניגע תכף בשאלה הזו.
ולא כולל.
כן, ואפילו לא הדליק נרות ולא שלח מנות בפורים קדומה, נועל לעבריין דרבנן. אז זה באמת...
זה הדברים שברת אמר על יום
כן, עצמו. כן, כן, זה... כן, ממש כתוב מפורש בחתם סופר. עכשיו, יוצא מזה שמדובר כאן לפי החתם סופר גם כן לפי כל מה שראינו, על דין שהוא דאורייתא ולדורות, או תקנת נביאים ולדורות, אבל ודאי חמור מדרבנן רגיל, ולפי זה להלכה למעשה לכאורה, הוא חייב להגיד הלל בחזרה, אם מישהו שכח. האם יברך על הלל שהוא אומר אחר כך? אני לא רוצה להורות בזה בעצמי, כי לא ראיתי מישהו שפסק. אבל להלכה ולא למעשה הוא כן, צריך לברך, כמו שבהלל רגיל, כמו שבברכה רגילה, בברכת המזון, אם שכחת רצה, אז אתה צריך לחזור לברכות גם כאן, רק שאני לא אומר את זה למעשה, כי לא ראיתי מישהו רק ככה למעשה, אז לא, כל עוד לא נשאלתי למעשה, אני לא צריך לענות, אבל ככה יוצא.
כמו שזה ברכת המצוות, ברכת המזון לא לעיכובה, יכול שגם פה יגידו לו...
שזה לא לעיכובה, אבל מה עם הברכה האחרונה של ההלל?
כן, חשבתי על זה גם.
יפה. אוקיי, אבל יוצא שזה לדורות וזה דאורייתא. זה מה שיוצא כאן. שאלה נוספת שצריך לשאול, רק הערה בחתם סופר, הרב אליש הזה צהל היה מתרגש מהתשובה הזאת בחתם סופר, מהסיפה. אז אני מכניס את זה למרות שזה לא ממין העניין בהכרח, כותב החתם סופר, הם דברי יושב יתיב בערד החשוכה, ומילים לצד אילה ממלל ברוח נמוכה, ואולי כשיגיעו הדברים לארץ, לארץ נכונה, יתעלו ויתקדשו פי שתיים בחוכמה ובתבונה ודת ובכל מלאכה, ועל דרך זה נתעלה תלמוד בבלי על ירושלמי אחר שנתקבל שם והייתה רווחה בדין ובהלכה. כלומר, אומר החתם סופר, כשהמכתב שלי מהונגריה יגיע לצפת, אז הקדושה של דברי התורה שלי תתעלה, כי זה יהיה בארץ ישראל, ואתם תצליחו להבין אותם יותר טוב בעקבות זה, ואז ההלכה תתברר לכם. מדהים. דברי תורה, כשהם מגיעים פיזית לארץ ישראל, קדושת ארץ ישראל משפיעה ומעלה אותם לדרגה אחרת. זה אני אומר כי הוא אומר את זה פה בתשובה הזאת, והרב אלישע זצ"ל מתרגש מזה תמיד שהוא אומר. חוזר לנושא. השאלה הנוספת שצריך לשאול, זה האם הדין, כמו שראינו פשט גמרא משמע, שמדובר פה דווקא על נס, על הצלה שקרתה לכלל ישראל. על הצלה לכלל ישראל, ככה משמע. עכשיו, זה לא מפורש לגמרי, משמע מהגמרא. איפה זה מפורש? זה מפורש בראשונים. הראשונים שואלים שאלה כזאת. אומרים הראשונים, זה תוספות בסוכה וזה תוספות רי הזקן, הוא נמצא לפניכם במקור 14. ימים שהיחיד גומר בהן את ההלל. יש לנו 18 ימים שהיחיד גומרת בהן את ההלל. משמע שציבור גומר את ההלל בימים נוספים. אומר תוספות רי החסיד, מה זאת אומרת שציבור גומר את ההלל בימים אחרים? הרי הציבור לא גומר את ההלל בימים אחרים. עונה תוספות רי החסיד, לא. יש לנו שלוש דרגות. יש יחיד בבית שלו לבד. יש ציבור בבית כנסת. ויש עם ישראל. יחיד כאן הכוונה היא לציבור בבית כנסת. למה קראו לציבור בבית כנסת יחיד? כי ביחס לכל עם ישראל זה יחיד, זה קבוצה בודדת.
אבל זה לא קשה להגיד ככה, כי יחיד זה יחיד בסופו של
יום. נכון, אבל ביחס לכלל ישראל הוא מגדיר אותם כיחיד.
כל יחסי.
כן. לא, הוא צודק בשאלה שלו. שאלה נכונה, שאלה נכונה. אבל אני לא רוצה להתעכב עכשיו על השאלה של יחיד או ציבור בהלל, שאיתה אולי נוכל להבין את זה, למה מגדירים קבוצה בבית כנסת כיחיד. הרי לא כל מה שאתה עושה בבית כנסת זה דין של ציבור, נכון? כשאתה אומר קדיש וקדושה, אתה אומר את זה בציבור. קריאת שמע, יש גם כן סגנון של ציבור, יש תפילת 18. אבל כשאתה אומר שיר של יום, אתה אומר אותו בציבור? יש ציבור סביבך, אבל זה לא בציבור. עכשיו, אז לכן המושג יחיד, מושג ציבור, מושג שהוא יותר רחב ממה שנדמה לנו, לענייננו. אני רוצה להגיע להמשך של התוספות. אומר התוספות לפי זה, אם גם כאן רבי עירי החסיד, גם בסוכה ויש עוד מקומות, אם לכל עם ישראל יש הצלה מצרה, אז יש ימים נוספים שאומרים בהם את ההלל. והוא לא מסייג את דבריו ואומר שצריך תקנת חכמים בשביל זה. אז זה מפורש בעלי התוספות. עכשיו, תוספות רי החסיד על ברכות, אני ראיתי שציטטו אותו, הכרתי אותו, חיפשתי אותו, אבל לא מצאתי בספרים, כי יש ספר שנקרא ברכה משולשת על ברכות. בספר הזה יש תוספות רי החסיד. אבל לא ברור אם זה באמת רי החסיד או מישהו אחר.
אז מהראשונים.
מהראשונים, כן. ויש לנו תוספות בסוכה. עכשיו, מה שיוצא כאן, תוספות רי החסיד זה עוד לפני בעלי התוספות שמסכת סוכה, מבחינה היסטורית. עכשיו, מה שיוצא כאן, שלכאורה ברור שזו תקנה לדורות וחייבים גם בדור שלנו להגיד עליהם. רק שמכאן עולה שאלה אחרת, שדן בה אחידה ודנים בעקבותיו והרב עובדיה יוסף והציץ אליעזר, ובגללה הציץ אליעזר והרב עובדיה, זאת התנאה העיקרית שלהם לא להגיד עליהם ביום העצמאות מברכה. למה? כי הם באים ואומרים שכתוב פה בתוספות, דלא כניפי כל ישראל, אם בעלי הבצרה וניצול הימנה לא יתחיל לקרוא על אלה גומרו, אבל ציבור דכל ישראל בכל עת שנגלו ואפילו בשאר ימים מתחילים וגומרים. הוא אומר כניפי כל ישראל, כלומר שכל ישראל מכונסים ביחד. הלשון בתוספות בסוכה זה שמכונסים כל ישראל כמו בערבי פסחים, שבערבי פסחים כל עם ישראל בירושלים. אז הם אומרים בסדר, המצב, כשהם כתבו את התשובה, המצב היה שיש פה מיעוט מהיהודים בארץ ישראל, מיעוט קטן אפילו, ורוב היהודים נמצאים בחוץ לארץ, אז זה לא נס שנעשה לכולם, אז זה לא מתאים לדברי בעלי התוספות, הדבר כזה לא אומרים הלל.
פה זה המקום שבו אנחנו כבר נכנסים לגבול שבין...
אני חושב שאפילו לא צריך. אני לא מסכים, הרב יוסי, אני חושב שגם, קשה לי מאוד, צריך עיון גדול על דבריהם, אף על פי שזה לא קשור לשאלה השקפתית. ברור שהקמת מדינת ישראל מצילה פיזית כל יהודי בכל רחבי היקום.
זאת הכוונה שלי, רגע. זו הייתה הכוונה שלי.
שזה עניין מציאותי.
איך אתה תופס את זה? כי אני חושב שההשקפה פה קשורה גם להבנה המציאותית.
אני לא מבין איך השקפה יכולה לשנות את המציאות הפיזית הזאת. זה מציאות פיזית, מבצע אנטבה. זה מציאות פיזית. יש אנשים היום שרצו לתקן יום הודעה ביום השחרור מהנאצים, קפה יער, שבו קפה או קפב, תלוי אם זה בצד הרוסי או בצד האמריקאי, ביום שבו שחררו את המחנות באירופה. איך אפשר להגיד על אלה במצב כזה? הרי אפילו ממוות לחיים עדיין לא ניצלו באותו שלב. רגע אחרי השחרור הזה, את סבא שלי לקחו הרוסים, אמרו לו, השתחררת מהגרמנים, עכשיו תעבוד אצלנו, והוא כמעט מת אצלם. והרבה יהודים אחרים נרצחו והמשיכו. ואנגלים פה בארץ, וערבים, ובכל מקום. להפך, המחיר שדם יהודי אחרי השואה היה ברור לכל העולם אחרי המחנות, שדם יהודי הוא הפקר. ורק כאשר הוקמה מדינת ישראל זה התחיל להשתנות. זה עובדות היסטוריות פשוטות. אז ברור ופשוט הדבר, אני יודעתי, זה צריך להיות, צריך להבין את דבריהם, אבל ברור ופשוט הדבר שיש פה הצלה לכלל ישראל כולו. אז הרב יוסי מתרץ בעצם...
אני מסכים, אני חייב לדבר אל מתפרץ בלב פתוחה, אבל נכון, אני חושב, בגלל שהקושיה כל כך חמורה, באמת זה, אתה אומר מציאותית, איך יכול להיות?
אז לי יש תירוץ אחר לדבריהם קצת, שקשור לשאלה של דרך הטבע או לא דרך הטבע. קודם כל, בחנוכה אומרים הלל כל השבוע, נכון? כל השמונה ימים. על מה אומרים הלל? זאת שאלה בחנוכה, על מה אומרים הלל, נכון? אתה יכול לומר, נס פך השמן אולי. הרמב"ם מזכיר את חזרה מלכות ישראל. מהגמרא מה הבנתם? יש למישהו הוכחה מהגמרא על מה אומרים הלל? מה? מעטים מול רבים. איפה אתה מוכיח את זה בגמרא? מה?
מהימים הטובים שלא אומרים בהם תענית.
שמה? מה בתענית?
מהימים הטובים שלא אומרים בהם תענית.
אבל מה בחנוכה? מה בחנוכה אומרים על הלל? זה מקור להלל? כי בשבת כתוב שקבעו בימים טובים והלל והודעה. זה סיבה לכאורה יוצא מהגמרא שהבאת משבת, שאומרים הלל בחנוכה על נס פך השמן.
כל השאר זה ציור מצדי.
יפה, יפה. אני רוצה להקפיא בפריז רגע את מה שאמרת, ולהתייחס לגמרא בערכין, שמדברת על חנוכה משום ניסה, ומיד אחרי זה מביאה את הקל וחומר. נכון? כמו שמשמע גם ברשי. איפה ברשי זה משמע? ברשי, דיבור המתחיל מנהג אבותיהם בידיהם שציטטנו קודם, הוא אומר שבחנוכה, הוא מדבר על הלל דחנוכה, ועל מה הוא מדבר? שתקנו אותו על כל צרה שלא תבוא. והוא לא מזכיר שם נס פך השמן. אז יוצא לכאורה מהקל וחומר, שעיקר הקל וחומר נאמר, כמו שראינו בפשט גמרא, על מעבדות לחירות. וצריך עיון אפילו על הגמרא מהגמרא בשבת, על הגמרא במגילה. אם אתה, הייתי צריך להביא גם את הגמרא בשבת לחיים בבוקר, אם אתה מתקן את ההלל לנס פך השמן, איך אתה יכול לעשות את זה? התורה אמרה על מה אומרים הלל, יציאה מעבדות לחירות, ממוות לחיים, לא מוזכר שם נס פך השמן. אז איך אתה אומר הלל נס פך השמן? יפה. אז עכשיו אפשר לומר שתי דברים כאן, וכאן אני חושב שאפשר להבין קצת יותר את הרב עובדיה ואת זה. אפשר להבין דבר אחד, וזה דעתי הבנה פשוטה, וככה אני לומד את הסוגיה. לא רק אני חושב שהרבה מגדולי ישראל עמדו ככה את הסוגיה, שנס פך השמן הוא הצלה של כלל ישראל. ולמה הוא הצלה של כלל ישראל? כי זה בדיוק הייתה המלחמה. המלחמה, זה כמו מלחמה על שטח אסטרטגי. כבשת את החרמון או לא כבשת את החרמון? הצלת את העיר העתיקה או לא? היה ברור לכל מי שתיקן הלל ביום ירושלים, שאם שחררו את ירושלים, זה אומר שיש כאן משהו חדש בהצלה של עם ישראל. זה שעכשיו תיארו את המקדש ונכנסו אליו והצילו, זה הצלה לכל עם ישראל. וככה החידה אומר. החידה אומר שכל עם ישראל נושע בנס פך השמן. עדיין צריך עיון במה שאני אומר, ובשביל זה הבאתי גם את השיבולי הלקט, כי בסוף...
התנ"ך לא מדבר בשפה הזאת. אני לא מדבר בזה, להגיד שהצלה זה בגלל קיום מצווה, אני זה
לא... לא, אז אני רוצה לומר, לא, זה לא מה שאמרתי, אני אחדד דבריי. אני מבין את הקושי, אני לא אמרתי שנספח השמן הוא ההצלה. או מצוות הדלקת הנרות היא ההצלה. אני אומר שזה שהם החזירו את העבודה למקומה זה ההצלה.
אבל הגמרא אומרת על נס, לא הצלה, לא הבנתי.
אז בחנוכה אולי...
הגמרא אומרת משום ניסה.
אז אוקיי, אז כאן אני רוצה רק להגיש לרב עובדיה ואז להביא את השיבולי הלקט. אצל הרב עובדיה יוסף, אם אני מבין נכון, דברי החידה שמביאים את נס פך השמן, וגם זה שבחנוכה אנחנו אומרים הלל 8 ימים, גורם להבנה שבעצם לא מדובר דווקא על הצלה ממוות לחיים, אלא גם על ניסים אחרים, וגם זה נקרא הצרה שלא תבוא שאומרים עליה. מה שבטוח שעדיין ברור לנו, שיום העצמאות כן מחייב אמירת הלל. זאת אומרת, זה שאלה על חנוכה, זה לא שאלה על יום העצמאות. בסדר? ברור. עכשיו, זה מוביל אותנו לשאלה באמת של נס מעל הטבע או לפני הטבע, אבל כיוון שכבר העלינו את השאלה הזאת, נביא את השיבולי הלקט. שיבולי הלקט במקור 20. שאני רוצה להעיר לפניו, יש שאלה מפורסמת בבית יוסף, מכירים כולם? למה יש 8 ימים חנוכה? נכון? אז יש עוד שאלה פחות מפורסמת. אחרי שהוא שואל למה 8 ימים יש חנוכה, הוא גם שואל למה 8 ימים יש הלל. מבחינת הבית יוסף זה שתי שאלות נפרדות. דף רש פג הוא שואל למה יש הלל. סימן מאוחר יותר בשולחן ערוך. אבל בגלל שזה לא על ההתחלה של הלכות חנוכה, אז כנראה פחות מפורסם השאלה הזאת. ושם הוא מביא את השיבולי הלקט. אומר השיבולי הלקט, ולמה גומרים את הלל בחנוכה? מצאתי הטעם בשם רבנו שלמה זצ"ל, מתוך שהיא חלוקה בנרותיה כל יום ויום חלוק משלפניו, הווה כחג שחלוק בקורבנותיו. וזה חידוש עצום.
זה חריף להגיד כזה דבר.
מאוד חריף. כאילו אנחנו מחברים ביחד את הדין של את הלל מצד הצלה ממוות לחיים ומשעבוד לגאולה, ביחד עם אמירת הלל על קורבנות. אבל מה קורבנות בחנוכה? לא, זה גם על חנוכת המזבח, ובחנוכת המזבח זה חלוק בקורבנותיו. ואחי רבי בנימין, עד רחמן הופר כפרש הטעם, למה גומרים בלילה שבעת ימי חנוכה? שהרי הנס מתחדש בכל יום ויום, שנכנסו האבנים לאחד, תימו כל השמנים שבמקדש. וכולי, זה מה שאמרנו קודם.
שבעת ימי חנוכה.
שבעת ימי חנוכה, כן, שנייה. אני תכף אגע בשבעה, נכון? השגרה דלישנה, אתה קורא 8 אפילו שכתוב 7, כן. ואות ההנחה, כי חנוכה נקרא על שם שנתחנך הבית והוכשר לעבודה. אז כאילו יש כאן חנוכת המזבח. עכשיו, אפשר להגיד שלוש דברים אפשריים. א', לקרוא את דברי השיבולי הלקט כפשוטו. ולהגיד שכן, יש לנו הלל בחנוכה ביום הראשון על ההצלה, ובשאר הימים על הקורבנות של חנוכה. איזה קורבנות יש בחנוכה? כי בחנוכת המזבח הקריבו קורבנות, וכנגד זה אומרים הלל.
לא הבנתי את הקשר.
של מה?
לא הבנתי מה שהרב אמר כאלה. יכול לחזור למשפט ולהתקיד.
שואל השיבולי הלקט, לכאורה.
איך זה שאלה?
בוא נאפס שנייה את הדיון. היה צריך להיות הלל בחנוכה רק ביום הראשון ולא בשאר הימים. למה? כי חנוכה בקפה הם קיבלו את העצמאות שלהם, העיפו את היוונים מהארץ, זה יום העצמאות של חנוכה, ואז אומרים הלל, כי שם ניצלו ממוות לחיים, שעבוד לגאולה. שואל ממילא בית יוסף, מה פתאום אומרים חנוכה עוד 7 ימים נוספים? עונה השיבולי האלה כתשובה, בגלל שבשבעת הימים הבאים זה כנגד הקורבנות של הנשיאים שהיו בחנוכה. יוצא שבחנוכה אתה חוגג שני חגים נפרדים. אבל עדיין צריך לשאול, הגמרא בערכין אמרה, המשנה בערכין אמרה, שעל מה אומרים הלל? כשיש קורבן חדש. בחנוכה אין קורבן, ובוודאי לא שקורבן חדש, הרי כולנו רגילים לזה שפרשת נשא כל הקורבנות דומים. מוסיף השיבולי הלקט עוד אלמנט, ואומר, בחנוכה הייתה חנוכת המזבח. לעניות דעתי, כוונת דבריו היא אחרת, ולא צריך לקרוא אותם כפשוטם, אלא כוונת דבריו היא כזאת. בחנוכה יש לנו צווי דינים. יש ביום הראשון יום העצמאות, ויש אחרי זה 7 ימים שהם תקנת חכמים. והנפקמינה היא שהלל של היום הראשון הוא דאורייתא, והלל של שבעת הימים הבאים הוא דרבנן. תקנת חכמים לזכר חנוכת המזבח, לזכר נס פך השמן. וממילא לא קשה השאלה של הרב עובדיה, נס פך השמן היה נס שמחוץ לטבע. זה לא קשה. כי הנספח השמן אנחנו לא רוצים להביא ממנו דוגמה ליום העצמאות. באמת, נס לא קראנו, פח שמן לא מצאנו, קראנו נס בדרך הטבע, לא מחוץ לטבע. אגב, מה?
איך זה בדיוק בדרך הטבע?
מה שהיה ביום העצמאות היה בדרך הטבע. מה שהיה בנספח השמן היה מחוץ לטבע. באמת, יש הלל על ממוות לחיים משעבוד וגאולה, ויש הלל על נס. אגב, אני רוצה להגיד בסוגריים, שיש מהלך הלכתי לרב צבי יהודה בנתיבות ישראל, במאמר לתוקף קדושתו של יום עצמאותנו, מתוספות בבא מציע, שגם נס בדרך הטבע נחשב נס, להגיד על הלל מדין נס. ניסה זוטה, אתה אומר? כן, ניסה זוטה זה בהמשך הסוגיה. קודם כל הנס, כן, של רוח הגבורה והאדם. אז מי שרוצה יעיין שם, הזמן לא מניח לנו להגיע לשם, אני רק רוצה להצביע את זה. שיש את הגישה ההלכתית הזאת גם כן, שזה גם כן נחשב נס. אפשרות נוספת ששמעתי עליה ולא מצאתי למקור, זה שכל אחד מהימים של חנוכה הוא כנגד ניצחון אחר, כי היו 8 מערכות קרבות מול היוונים. הניצחון על היוונים לא היה ברגע אחד, ואולי זה מקור קצת להסתכלות של יום ירושלים כחג נוסף. אני לא מצאתי לזה מקור. אני חושב שהכי פשוט להבין בסוגיה שהיום הראשון של חנוכה זה נס של יום העצמאות, ושבעת הימים הבאים זה תקנת חכמים, נפקא מינה. יש כל מיני מנהגים לגבי בית האבל בחנוכה, מה עושים עם ההלל כשיושבים שבעה בחנוכה? מה עושים אם יושבים שבעה חס ושלום ביום העצמאות? ואז יש אמירת הלל או אין אמירת הלל, ברור שכולם מחויבים בהלל, קצת שני איך לנהוג. אז ראיתי פוסקים כמו רב יעקב אריאל ועוד שאמרו שזה כמו חנוכה, כי באמת המדד הכי פשוט להבין מה הגדר של יום העצמאות זה השוואה לחנוכה. אין הבדל הלכתי לכאורה בין חנוכה ליום העצמאות. אבל אני רוצה להעיר שדיני הלל בשבעת הימים האחרים של חנוכה הם לכאורה לא דומים ליום העצמאות אלא רק היום הראשון, ולכן צריך עיון בדבר הזה, האם ראוי לנהוג את אותם מנהגים בבית האבל. עכשיו, כמו שאמרנו, אני אקצר, התביעה לנס מעל למדרך הטבע צריכה עיון מכמה זוויות, ומה שהכי קשה לי בתשובה של עובדיה, אם קראתם אותה טוב ואם לא אז תקראו, מה שהכי צריך עיון לי שם, זה שהוא אומר שהנס של אסתר המלכה זה היה נס שמעל הטבע. והנס של יום העצמאות זה לא נס שמעל הטבע. זאת אומרת, ממה נפשך? אם אתה אומר שהתרחשות היסטורית ששינתה סדרי בראשית, לא סדרי בראשית, ששינתה סדרים בעולם, היא נס, אז גם יום העצמאות זה נס. ואם אתה אומר שיום העצמאות זה לא נס, גם את אסתר אני יכול להסביר בדרך הטבע. האם הבודריאם אומר זה מעל הטבע שמלך יהיה מוכן להרוג עשרות אלפי אנשים, קרוב ל-80,000 מאנשיו למען המלכה? היו דברים מעולם, כן? לצערנו, רודנים עשו כל מיני דברים במהלך ההיסטוריה. אז להגיד שחיים נס שהוא לגמרי מחוץ לטבע, זה... כיוון שהזמן קצר מאוד, אני רוצה לגעת רגע בהוכשרו כל הארצות לומר שירה. ולומר, שלדעת הטור האבן והכפתור ופרח, סליחה, צריך לומר אפור, דעת בעל כפתור ופרח והטור האבן, השאלה אם אומרים שירה או לא, תלויה אם יש קדושה של עם ישראל בארץ. זאת אומרת, שהוא מצמיד את כל הסוגיה שלנו לשאלה של גאולה. ואומר שאמירת הלל, איפה אומרים הלל, תלוי בשאלה, האם עם ישראל בגלות או שעם ישראל בארצו. כמו שדיני מצוות התלויות בארץ קשורות עם עם ישראל בגלות או בארצו, קדושה ראשונה, קיצה לי שאתה, לא קיצה לי שאתה. אבל מצאתי בראשונים את האיתור, שאומר שזה בכלל לא קשור לשאלה של קדושת הארץ. אני כן רוצה לחתום בשאלה שהרבה פעמים העסיקה אותי בעבר, למה ביום העצמאות נהגו, תקנו, שבכניסת החג, בתפילת ערבית, אנחנו אומרים קבלת שבת. ולפעמים יש גם הרגשה משונה קצת. מה שייך קבלת שבת עכשיו? מה אנחנו מערבבים כאן את שבת ביחד עם יום העצמאות? מה, בחנוכה אתה אומר קבלת שבת? בפורים אתה אומר קבלת שבת? מה פתאום עכשיו אתה אומר מזמורים של קבלת שבת, ורק את המילים לך דודי לקראת קלה לו, אבל גם את השיר של רבי שלמה אלקבץ? מה העניין? מה? לא שמעתי. נכון? מה הקשר שבת? וכאן המערשה אומר דבר יסודי מאוד. אומר המערשה, מה זה עד שלא נכנסו ישראל לארץ, הוכשרו כל הארצות לומר שירה. מי שכנסו ישראל לארץ, לא הוכשרו כל הארצות לומר שירה. אני אגיד זה במילים שלנו. אומר המהרש"א, יש השראת שכינה. איפה שיש השראת שכינה, אומרים הלל. כשעם ישראל בגלות, שכינה עמהם. כשעם ישראל בארץ, אז השכינה מתגלית בארץ. ולכן, אמירת ההודעה והלל הקדוש ברוך הוא, היא דווקא בארץ ישראל, כי שם שרויה השכינה לצורך העניין. אם עכשיו יהיה נס ליהדות ארצות הברית שתציל אותה ממוות לחיים שירות לגאולה, אפילו אם יהיו שם רוב ישראל או כל ישראל, זה חס ושלום, זה לא יחשב, לא יאמרו על זה הלל, כי זה נס שבחוץ על הארץ. למה? כי השכינה חזרה למקומה ולא אומרים עכשיו הלל בגלות, לעומת יציאת מצרים שכן אמרו הלל בגלות. וזה תלוי במצב של גלות וגאולה, מצב של מה, 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 מה הקדוש ברוך הוא גילה בעולם. וכאן אני רוצה לומר, כל קבלת שבת ועניינה קשורה לחזרת השכינה והארת הפנים של הקדוש ברוך הוא לעמו. כל המושגים, המנהג לומר שיר השירים, אצל חסידים ואצל ספרדים, האמירה של המזמורים שקשורים להופעת שכינה, המילים של אחד עודי, כל עניינה של קבלת שבת, מפני שהשבת היא השכינה, הפנייה שלנו למערב, בואי קלה, בואי קלה, שהמקור של זה בגמרא לומר בואי קלה. העניין של שבת זה הופעת השכינה, כנסת ישראל. וכאשר אנחנו חוגגים את יום העצמאות, את זה אנחנו חוגגים. את זה שהקדוש ברוך הוא לקח את הראיה שלו מן הגלות והשיב אותה לארץ ישראל והאיר פניה אליה מחדש. וממילא כל יום העצמאות אנחנו מקיימים מעין קבלת שבת. וזה שייך באופן הדוק לאמירת ההלל, כשאנחנו אומרים פרק ופזיין, משבחים את הקדוש ברוך הוא ומודים לו על הניסים, כשאנחנו מחברים את זה לקבלת שבת, לקבלת פני שכינה, זה מחובר יחד, מפני שהחזרה שלנו לארץ ישראל, שעליה אנחנו מודים הצלה בהלל ממוות לחיים משעבוד לגאולה, היא בעצמה עניין, וככה זימנה קטנו הקדוש ברוך הוא ללמוד את אמירת ההלל הזאת, בזמן שאנחנו עומדים מסכת שבת, לפי מה שאני אומר עכשיו, למדנו עכשיו לגמרי מסכת שבת, כי זה העניין של חזרת השכינה.
אז הרב אומר שצריך להגיד הלל גם בערב כדי לחבר את זה.
לא, 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 את זה אני לא אומר, אז זה נעשה שיעור פעם אחרת. חג שמח לכולם.
הרבה אנשים יראה שמה הם אומרים הלל בערב.
אם התורה מצווה על חדים, זה לא תמצא.